את שומעת?
כן.
יותר טוב, נכון?
כן, במחשב זה לא שמור טוב.
טוב, אז עכשיו את שומעת ורואת? רואה, גם רואה אותי?
לא, התמונה קפואה. אז נראה לי טוב, נסגור את העניין הזה.
ואת רואה את ה... לא, לא, אל תסגרי, כי יש שם את הטקסט. את רואה את הטקסט?
אז פה נראה את הטקסט, כן.
בסדר, אוקיי. אז יש לך את הטקסט גם בנייר, נכון?
נייר יש לי, כן. איפה כולם?
גם?
מה זה?
יש לך גם ספר, נכון?
יש לי, כן, יש לי את הטקסט.
אוקיי, טוב, אז קדימה. בסדר? אם יש שאלות על הפעם הקודמת, את רוצה לשאול, או אני רוצה לעשות איזושהי חזרה קצרה בכל זאת?
הפעם קודמת לא הייתי, אז אני לא... אין לי... לא עברתי על החומר גם.
אז אני אעשה חזרה קצרה ל... אז... מה שאנחנו למדנו שיש בבורא רצון לתת לנבראים, כן? שאומרים שמטרת הבריאה זה ליהנות לנברא. אז אם יש רצון בבורא, פה מה שאני כתבתי פה בשקף זה ציטוטים של מה שלמדנו בפעם הקודמת. אז הוא אומר שאם יש רצון בבורא לתת לנבראים, אז חייב להיות רצון בנברא לקבל את השפע מהבורא. ויתרה מזאת, הוא אומר שמידת הרצון והשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על נאצל, זאת אומרת שזה משהו שיצא יש מאין. זאת אומרת שמשהו שלא היה בבורא, במעציל, ויצא כדבר מחודש. דבר מחודש, הכוונה שהוא לא היה בכלל, לא הייתה תכונה שרצון, של נאצל אצל המעציל. אז מהי הדבר שאפשר להגיד שלא נמצא אצל המעציל? כי ככל היה אפשר להגיד שמעציל הוא שלם, אז יש לו את הכל, נכון? סליחה?
הרצון, לא? רצון לקבל.
נכון. אז מה שאנחנו אומרים, שלמעשה הדבר היחיד שאפשר להגיד על הנברא שהוא מחודש, הכוונה מחודש, זאת אומרת שהוא לא נמצא, שהוא בא יש מאין, שאין לו קיום במעציל, זה הרצון לקבל. כן? כי אמרנו ש... רצון לקבל מעיד על מקום של חיסרון, שחסר משהו ולכן רוצים לקבל השלמה של החיסרון. אז מכיוון שהמעציל, הבורא, הוא תכלית השלמות, אז אין בו חיסרון, ולכן אין לו גם רצון לקבל. אז לכן הוא כותב פה שמידת הרצון והשתוקקות הזו היא כללות כל החומר שבנאצל. זאת אומרת, אין משהו אחר בנאצל חוץ מהרצון לקבל. אז זו נקודה ראשונה, זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על מה הוא, הוא אומר את זה גם בהקדמה לספר הזוהר, הוא שואל מספר שאלות בהתחלה, לא יודע אם את למדת את זה כבר, את ההקדמה לספר הזוהר? לא. הוא שואל בהתחלה של ההקדמה מספר שאלות, והשאלה הראשונה, שאלות יסוד כאלה, שאלות של אמונה והשקפת עולם, ו... השאלה הראשונה שהוא שואל זה מה מהותנו. ולשאול מה מהותנו זה דומה לשאול מאיזה חומר אנחנו בנויים. זאת אומרת, זאת אותה שאלה, כאילו. מהו החומר שמזה אנחנו בנויים? זה כמו להגיד מהו המהות שלנו. וגם פה וגם שם הוא מסביר המהות או החומר זה הרצון לקבל. כאילו, זה כל המהות של הנברא. הוא מסביר שלמעשה בכל המציאות אנחנו רואים שני מרכיבים במציאות, שאחד זה מרכיב ששייך לנברא, שזה הרצון לקבל, והחלק השני זה המילוי של הרצון לקבל הזה. וכל רצון זה נקרא נברא, וכל מילוי זה נקרא שזה בא מהמעציל, או שזה אותו רעיון כמו אור וכלי. כל מה שקשור לכלי זה משהו שנקרא שקשור לנברא, וכל מה שקשור לאור שממלא את הכלי זה קשור לבורא. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו הוא אומר, בנקודה השלישית פה בשקף, הוא אומר נקודה נוספת. אלא שהחומר הזה הוא המודד את גדלותו ושיעור קומתו של כל נאצל. זאת אומרת, הוא אומר לנו, לא רק שזה, לא רק שהרצון לקבל הוא המהות של הנאצל, אבל הוא גם הדבר שמאפיין אותו. זאת אומרת, הוא מאפיין, אם אנחנו רוצים לתאר מידות של הנאצל, אז אנחנו פשוט נסתכל על מהו הרצון לקבל שלו. אז נאצל שיש לו רצון לקבל קטן, נגיד, אז אנחנו נגיד שהוא במידת הדומם, כן? כי כשאנחנו מסתכלים על דומם, זה לא, אני עובד דרך טלפון, לא עובד דרך. אולי אני עובד, אתה רוצה שאני עובד, אבל אני אדבר. מה? כן, אבל עדיין. רגע. שנייה. זה קטן מדי. כן, אבל זה לא הולך פה. טוב, סליחה. אז אם אנחנו נסתכל על הטבע סביבנו, אנחנו רואים שיש בנבראים שיש בטבע, אפשר להבחין בין ארבע, כן? יש את המדרגה של הדומם, צומח, חי ומדבר. נרצה לאפיין את ההבדלים שיש בין מדרגה למדרגה. נגיד שאנחנו מסתכלים על אבן, אז אנחנו מרגישים שבאבן יש פחות חיות מאשר בפרח, כן? זאת אומרת שבדומם יש פחות חיות מאשר שבפרח. אז מה שאומר בעל הסולם, שלמעשה ההבדל הוא הבדל של גודל של הרצון שביניהם. אצל הפרח יש רצון יותר מפותח.
רגע, המחשב התחיל לדבר לי. זהו, בסדר, שתקתי אותו.
אוקיי. מישהו אחר נכנס בנו, אני לא יודע מי זה. נפירות. רגע שנייה. אוקיי, אז אני רק כותב משהו. אז הוא אומר, למעשה כל איך אנחנו יודעים גודל של נאצל? אנחנו רואים שלמשל לחי יש רצון יותר גדול מהצומח, ולמדבר, לאדם יש רצון יותר גדול מהחי. ואז הדבר הזה, זה מה שמודד לנו את המדרגה של הדברים בעולם. וגם זה מעודד לנו את המדרגה של בין אדם לאדם. זאת אומרת, מי זה אדם יותר גדול מאדם אחר? אדם שיש לו רק רצונות קטנים, אז הוא גם, נגיד, כל הנזקים שהוא יכול לעשות, או כל הדברים הטובים שהוא יכול לעשות, זה הכל בקטן. אבל אדם שיש לו רצון גדול, אז הוא גם, כמו שבעל הסולם אומר, הוא איזשהו מקום שהכוח המזיק שווה לכוח המועיל. זאת אומרת, הוא יכול לעשות, אדם שהוא מאוד חכם, שיש לו הרבה הרבה חוכמה, אז הוא יכול לעשות נזקים הרבה יותר גדולים מאשר מישהו שאין לו הרבה חוכמה. אבל הוא גם יכול להשתמש בחוכמה הזאת לדברים טובים. אז אותו כוח רצון הוא זה שקובע את הגדלות של הנאצל, כן? זה נקודה שלישית. נקודה רביעית, הוא אומר רק הנאצל הוא העושה שיעור על השפע מכוח עצמו. זאת אומרת שבאופן עקרוני, הטוב שהבורא רוצה לתת לנו הוא אינסופי. כמו שהוא אינסופי, אז הרצון שלו הוא אינסופי, והשפע שהוא רוצה לתת לנו הוא אינסופי. אלא מה? מה מונע מאיתנו לקבל את השפע הזה? אז זה מידת הרצון שלנו. אז למעשה אנחנו, מה שישפיע על הכמות של האור שאנחנו נוכל לקבל בכלים שלנו זה גודל הכלי. רק גודל הכלי, זה מה שיגרום ל... סליחה. אוקיי. נופר, ערב טוב. זאת אומרת, זה גודל הכלי, זה הדבר שהוא יגרום לכמות האור שיכול להתקבל אצלנו. אז נותנים דוגמה, נגיד, אם יש חדר שהוא חשוך, ובחוץ יש שמש שזורחת, אז השמש זורחת בלי קשר עם הווילון פתוח או לא על החלון. מה שגורם לכמות האור שנכנס לתוך החדר זה כמה פותחים את החלון, את הווילון. אם פותחים מעט את הווילון יהיה פחות מעט אור, אם פותחים הרבה את הווילון יהיה הרבה, הרבה אור. אבל זה לא קשור בכלל לשמש. השמש נותנת את האור שלה כל הזמן, בלי הגבלה. אז מה שלמעשה קשור לכמות האור שנמצא במציאות או בעולם, זה הכל תלוי בנו, ברצון שלנו, אוקיי? רוצים לשאול שאלה? יפעת?
כן.
יש שאלה או זה בסדר?
לא, בסדר גמור.
אז אני עובר על עוד נקודה אחת שמאוד חשובה, שאמרנו שיש חוסר שוויון בין הכמות והאיכות של האור שהמעציל רוצה לתת לנאצל לבין הרצון של הנאצל לקבל את האור הזה. והוא פה כותב, משום שאין עניין, הכפייה נוהג שם. הכוונה, אין כפייה ברוחני, והכל תלוי ברצון. זה משפט מאוד מאוד חשוב של בעל הסולם. זאת אומרת, שבעניינים רוחניים אי אפשר לכפות שפע על המקבל, אלא רק בתנאי שיש למקבל את הרצון לקבל את השפע הזה. אז למה הדבר דומה? זה דומה, נגיד, להורה וילד. הורה שרוצה לחנך את הילד שלו, והוא רוצה שנגיד הילד ילך נגיד לבית כנסת. אז יש שתי דרכים, לעשות את זה בכפייה או לעשות את זה בדרך ההתעוררות הרצון של הילד. זאת אומרת, אבל זה ברור שאם אנחנו כופים על הילד לבוא איתנו לבית כנסת, נגיד שמענישים אותו אם הוא לא בא או דברים כאלה, אז זה רק יגרום לתוצאות הפוכות, שבסוף הוא לא יבוא בכלל והוא יזרוק את הכל. הדרך היחידה שיש לגרום לו לבוא לבית כנסת ולתמיד, זה לגרום לו לחצות לבוא לבית הכנסת. אנחנו רואים שלאמירה הזאת פה של בעל הסולם, לגבי מה שקורה בעולמות הרוחניים, יש תרגום מאוד מאוד מעשי בכל התחומים של החיים שלנו, זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים דבר מסוים, אז אנחנו לא נעשה אותו. זאת אומרת, אין לאף אחד כוח לכפות עלינו לחצות משהו שאנחנו לא רוצים, אוקיי?
אוקיי.
דבר אחרון שלמדנו בפעם הקודמת, זה שלפיכך אנו מכינים את הרצון לקבל הזה שהוא כלי קבלה של הנאצל, שמחמתו יצא מכלול מאציל נקרא בשם נאצל, כי הרצון לקבל אינו נוהג חס ושלום במאציל בהחלט. שהרי ממי יקבל ואבן, אז זה מה שאמרנו מקודם, שהפער המאוד משמעותי והענקי שיש בין המאציל לנאצל, זה המציאות הזה של הרצון לקבל. שכמו שאצלנו אנחנו רק רצון לקבל, וזה החומר שלנו וזה המהות שלנו, אז אצל המאציל אין בכלל רצון לקבל. אז אפשר להגיד שזה שחור ולבן. זאת אומרת, יש פה ניגודיות מאוד מאוד קיצונית בין המאציל לנצל. אצל אחד המאציל אין בכלל את הדבר הזה, אצל הנצל יש רק את הדבר הזה. אוקיי? אז אנחנו נראה את זה אחר כך, שזה מושג מאוד חשוב, הניגודיות הזאת. אוקיי, אז איפה שהגענו? אז מה שאני... אם אתם רוצים עכשיו לקחת את ה... אנחנו בעמוד 2, בעמוד... כן, בעמוד ב' למטה. אתם רואים את זה פה? את רואה את זה על המסך, יפעת?
כן, אני רואה.
אוקיי.
מה זה, בקף אנחנו?
כן, עוד קף, אחרי יוד, יוד קף, כאילו.
אוקיי.
למטה בעמוד ב'. זה דיבור המתחיל ויש להקשות. אז על מה זה בא? זה בא, העוד כף הזאת, היא באה להסביר, כמו שאמרנו, שלמעשה הוא מסביר מילה במילה את, את הכתבי אריזל. אז אמרנו שכל המציאות הזאת של האור האלוקי שמתפשט ומעלה כל המציאות, עם כל הפחתים שהוא הסביר, אז בסוף הוא מסכם ואומר, והוא נקרא אור אינסוף. עכשיו הוא הולך להסביר את המושג הזה של אינסוף, אוקיי? זה מה שהוא הולך לעשות בעוד כף. ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באינסוף, אם כן, איך נודעו בשם? שהרי... שם מורה על השגה, שהרי שם מורה על השגה. אז מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר שכשאני קורא דבר בשם, נגיד אני אומר כיסא, אז הוא אומר שכשאני אומר כיסא, אני מדמיין לעצמי במחשבה את האובייקט שקשור לשם הכיסא. זאת אומרת, ברגע שאני אמרתי שם, אני כבר... מסוגל ליצור חיבור בין בדעת, ביני לבין הדבר שאני קורא לו בשם. ואם אין לי שום השגה, אם אין לי שום חיבור בדעת עם דבר מסוים, אז אני לא יכול לקרוא לו בשם. אז השאלה פה שהוא שואל, יש פה, הוא אומר, יש פה פרדוקס, שאיך אפשר להגיד על אין סוף, שכביכול אם אנחנו קוראים לו בשם אין סוף, זה כביכול מראה שיש לנו איזושהי השגה באין סוף. ואנחנו נראה אחר כך שאין לנו למעשה שום השגה באין סוף. אז זאת השאלה שהוא שואל. בסדר? אז אני חוזר למשפט, אשר אנו משגים בו על פי הוראתו ומשמעותו של אותו שם, כנודע. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נותנים למשהו שם, אז יש לנו השגה. זה כמו שהעניין של אדם הראשון, שקדוש ברוך הוא שהוא נתן שמות לכל הבעלי חיים, זאת אומרת, ברגע שהוא נתן שם לבעל חי, אז יש לו השגה לתוך אותה מהות שיש בתוך הבעל חי. ואין לתרץ כי השם אינסוף מורה על שלילת ההשגה. ואם כן, היה לנו לכנותו בשם בלתי מושג. כן, זאת אומרת, היינו יכולים להגיד, אינסוף זה אומר שאני לא מבין כלום, או אני לא משיג כלום, או אין לי שום חיבור עם הדבר. אז הוא אומר, אם זה היה ככה, אז תקחה לזה אין חיבור, או אין מושג, או אין קשר. אבל למה לקרוא לזה אינסוף? והעניין הוא כי השם הוא מורה לנו את כל ההפרן שיש בין אינסוף, את כל העולמות שמתחתיו. והוא, כבחינת הצמצום שנעשה אחר אינסוף, הנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור. שעל ידי זה מסתיים את ההערה ההיא ומגעת לסופה. אוקיי. אז מה שהוא מסביר פה, שכשאנחנו מדברים על אינסוף, אנחנו מתייחסים, או סליחה, אנחנו שוללים, מציאות שנקראת מציאות של צמצום. אז אנחנו לא יודעים מה זה צמצום, עוד לא למדנו, אבל הוא מסביר לנו את זה פה במילים פשוטות, הוא אומר שצמצום זה מציאות שחוסמת את ההשפעה של השפע האלוקי. כן? אני חוזר, והנה בכל מקום שהכוח הזה מתעורר, הוא מצמצם שם את האור. שעל ידי זה מסתיימת ההערה ההיא ומגעת לסופה. אז הוא אומר, מקום שיש סוף, זה הכוון למקום שיש צמצום, זה אומר שיש מקום של הגבלה, שיש גבולות. יש גבולות לרצון לקבל את אותו שפע. אז זה מה שהוא קורא סוף. ולפיכך כל סוף וסיום שישנו בכל הערה ובכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. זאת אומרת, טוב, זה כמובן דברים...
מה זה המסתיימת אבל?
מה הכוון המסתיימת?
כן, ומגעת לסופה.
מסתיימת הכוונה, נגיד... נגיד, אני למדתי מתמטיקה 3 יחידות. אין לי שום השגה במושגים של מתמטיקה שם ב4 יחידות. אין לי שום השגה שם. אז זה נקרא שהשפע השכלי של המתמטיקה במוח שלי מסתיימת, יש לו גבול, זאת אומרת, הוא מסתיים... עד המדרגה של 3 יחידות. מעבר לזה אין לי שום השג.
אוקיי?
זאת אומרת, יש שפע מסוים, אבל הוא מוגבל. זה מה שנקרא הסיום. יש סיום לשפע. ולפיכך, כל סוף וסיום שישנו בכל הערה, בכל פרצוף, אינו נמשך רק מכוח הצמצום. אז הוא אומר משהו מדהים. זאת אומרת, הוא אומר בכל... מציאות רוחנית, גשמית, רגשית, כל מקום שאני מרגיש שאני מוגבל, שיש לי איזושהי מוגבלות, שיש לי איזושהי קיבולת קטנה ממה שהייתי רוצה, או שיש לי תחושה של שאני הולך להיגמר, או שאיזושהי תחושה שאני לא אינסופי. כל התחושות האלה של גבול, הם באים רק מתופעה אחת שקרה פעם אחת בעולמות העליונים, שנקראת צמצום. זאת אומרת, אוקיי, זה למעשה השורש של כל התחושות שיש לנו, או של כל המצבים שיש בנו, שהם גורמים לפירוד בין הדברים, אוקיי? אמרנו בשיעור הקודם שבאין סוף למעשה אין, או בשיעור לפני זה, שאין למעשה שום מקום פנוי. אין שום מקום שהוא לא מלא באור. אז כשאין שום מקום מלא באור, אז אין פירוד. אין פירוד בהכל, הכל מלא, הכל אחד. ברגע שאני יכול להגיד שאני רואה שני דברים, אני רואה כיסא ולידו שולחן, אז זה אומר שאני יכול להפרן בגבולות, אני רואה שיש גבול, שהכיסא הוא לא שולחן, השולחן הוא לא כיסא. אז זה אומר שאני יכול לראות גבול בין שני דברים, או בין שני אנשים, או בין שני תכונות, או בין שני צבעים. אז ברגע שאני רואה פירודים בין מהויות, זה אומר שיש פה כוח של צמצום. זה מה שאומר פה, כן. אז אנחנו לא מבינים את הצמצום והכל, אבל אני רק אומר שהוא פה מתאר דברים מאוד מאוד כללים ועמוקים, כן, של המציאות שלנו.
אוקיי.
עכשיו הוא הולך להגיד משהו עוד יותר חזק, אני לא יודע אם זה עוד יותר חזק, אבל זה מאוד חזק. הוא אומר, ולא עוד, אלא שמסיבת הסוף וסיום, והסיום ההוא, יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואן וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. עכשיו הוא אומר למעשה, בזכות הצמצום הזה, היינו יכולים להגיד שהצמצום זה משהו שלילי, כן? כי צמצום עושה גבולות, גורם לחסרונות, גורם לחושך, כן? אז הוא אומר, נכון שזה גורם לכל הדברים האלה, אבל בזכות זה מתאפשר, בסופו של דבר, בזכות זה מתאפשר כל מה שנקרא תנועה. כל מה שנקרא תנועה, כל מה שנקרא שינוי, כל מה שנקרא התפתחות, כל מה שנקרא גדילה, אוקיי? כל מה שנקרא הרגשות, כל הדברים האלה שהם קשורים למושג של תנועה, של שינויים, זה בזכות הצמצום, אוקיי? כי לפני הצמצום, אז הכל נמצא במנוחה, בשלמות, וכשיש מנוחה מוקלטת ויש שלמות מוקלטת, אז הכל עוצר באיזשהו מקום, אין זמן, אין מקום, הכל בעצירה, טוטלית. אז יצירת הגבולות האלה, יצירת לפני ואחר כך, למעלה למטה, שחור לבן, עצוב שמח, את כל הגבולות האלה, כל ההפרדות האלה שגורם הצמצום, זה מה שמאפשר, למעשה אני קורא שוב מה שהוא כותב, זה מסיבה סוף וסיום ההוא יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואים וכל מיני השינויים שאך נמצאים בעולמות. זאת אומרת, כל העולמות המגוונים והעולם המגוון וכל היופי שיש בגיוון ויש בריבוי של הדברים שיש לנו בעולם, זה רק בזכות הצמצום. אז יש פה כבר משהו שאנחנו נראה הרבה הרבה פעמים בתורת תורת הבעל הסולם, ובכלל בתורת הנפטר, זה העניין של הפכים. זאת אומרת, יש פה עניין של נשיאת ההפכים, שהיא כל הזמן קרה אותנו בלימוד הזה, שמצד אחד, שתגיד שהצמצום הוא ההפך מהמלאות ומהשלמות, ומצד שני, הוא הדבר שמאפשר את כל ההוויה. אז צריך להתבונן בזה, כן? צריך להתבונן בזה מאוד מאוד, וזה מתקשר לעניין של, טוב, בדיוק כתבתי את זה השבוע בפנייה לשבת, אבל זה בדיוק, לא כתבתי את זה בפנייה לשבת, אבל כתבתי את זה במקום אחר, אבל זה בדיוק העניין של לברך על הטובה כמו ש... סליחה, יש משנה שכותבת שאדם צריך לברך על הרעה כמו שהוא מברך על הטובה. אפשר להבין את זה באיזשהו דרך... סוג של, כן, המלצה חינוכית לאדם, שגם כשקורה לו משהו רע, הוא צריך לברך ברוך דיין האמת. באיזשהו מקום, להכניס שם את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור הזה, למרות שהוא מרגיש רע והוא מרגיש קטסטרופה. כאשר כשהוא מברך על משהו טוב, אז זה כביכול בשבילו, זה בא לו בקלות לברך על משהו טוב. אבל המשנה אומרת, צריך לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה, בדיוק באותה התלהבות כעיקרון. זאת אומרת, זה לא עניין טכני, זה לא עניין מכני. כאילו, בוא, אני אגיד ברכה על הרעה כמו שאני אומר ברכה. לא, הכוונה הפנימית, שמאוד מאוד קשה כמובן, צריך לבוא ולהגיד את הברכה באותה שמחה ובאותה התלהבות כמו שאומרים על הרעה. אני חושב שפה יש פה, מה שהוא כותב לנו פה, זה אולי הסבר לדבר הזה, שכביכול, אם האדם מסוגל להבין שכוח הצמצום, שהוא באיזשהו מקום, כוח החושך, כוח אולי נגיד אפילו כוח הרע, כן, באיזשהו מקום, שיהיה מקום גם למשהו שהוא לא קדוש, כן. הכוח הזה מצד שני הוא מאפשר את החיים, כן? הוא מאפשר את המציאות של החיים, של העבודה, של ההתפתחות, של הבחירה, כן? בלי צמצום אין בחירה, זה משהו ששכחתי להגיד, כן? כי בחירה, והבחירה זה משהו שהוא כל כך יסודי באדם, כן? אבל בלי צמצום כמובן שאין בחירה. כי אי אפשר לבחור בין שלם לשלם. כן, כשאנחנו בשלמות טוטלית, אז אין בחירה. אז הבחירה מתאפשרת רק כשיש דברים שהם מנוגדים, שהם שונים, שיש להם גוונים. אז צריך להתבונן בזה ולראות שגם כביכול בצמצום ובהפסקת האור יש ברכה גדולה. נעשה עוד, עכשיו עוד כמה דקות, עד 11, אז ננסה ללכת עד סוף הסעיף. ומתוך שעניין הצמצום הוא אינו שם באין סוף, אם כן, אין עניין סוף וסיום נוהג שם. על כן נקרא בשם אין סוף. להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר. במובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה כמו שכתוב. אז מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר, קודם כל עכשיו אנחנו יכולים להגיד, כשאנחנו אומרים אין סוף, זה לא כמו שאני מבין, הייתי אולי יכול להבין שזה פה איזשהו מושג מתמטי, כן? שאין סוף זה ככל ש... תמיד אני יכול להוסיף עוד מספר ועוד מספר וזה לא נגמר. הוא בא להגיד לנו פה, לא, אין סוף. למה? הוא שאל את השאלה בהתחלה, איך אני יכול לקחו בשם משהו שאין לי השגה? אז הוא אומר, יש לי השגה בדבר אחד, ששם אין צמצום. אין כוח של צמצום שנמצא שם. או שזה לפני הופעת הצמצום. זה מה שבא להגיד המילה אין סוף. אז בזה יש לי השגה. אני יכול להגיד, יש מציאות שלפני הצמצום ומציאות שאחרי הצמצום. והמציאות הראשונה נקראת אינסוף, כי היא לפני הצמצום. לא שייך שמה את העניין צמצום. אז זה ההסבר לגבי האינסוף, המילה אינסוף הזאת, על השם אינסוף שהוא שאל בהתחלה. ואחר כך אומר, להורות שאין שם בחינת סוף וסיום כל עיקר, ומובן עם זה, שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה כמו שקשור, כמו שאמרנו. זאת אומרת, הוא רק בא ומוסיף שברגע שאמרתי שאין סוף, אז למעשה כל המציאות היא נקראת פשוטה ובהשוואה אחת. מה זה אומר פשוטה והשוואה אחת? הכוונה שבמציאות הזאת שנקרא אין סוף, אין מדרגות. אין הבדלים של גוונים, אין הבדלים של... גדול וקטן, אין הבדל של שחור ולבן, אין הבדל של טוב ורע. אין הבדל, ונראה אחר כך שגם אין הבדל של אור וכלי. זאת אומרת, למעשה הכל דבר אחד. וזה מה שנקרא פשוט. זה אומר שאין בתוך הדבר הזה מדרגות ושינויים. אמרנו שהמדרגות והשינויים והגוונים הם הכל תוצאה של הצמצום. אז במקום שאין כוח של הצמצום, אין את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא אומר בזה שאין כוח של צמצום, אבל לכן הכל נמצא שם בפשטות, בשלמות, בהשוואה אחת. אז אני חושב שאנחנו נעצור פה. יש מישהו, רוצים לשאול עוד שאלה או משהו?
לא, כרגע צריך קצת לעכל, כרגע אין...
את המושגים. בסדר גמור. טוב, אז שיהיה חג שמח, כי לא נראה לי שנלמד שבוע הבא, אני חושב שאנשים יהיו עסוקים.
אה, טוב. אז אחרי פסח נמשיך.
מה?
נמשיך אחרי פסח?
כן, אלא אם כן אתם רוצים, אני יכול לשאול, אם אתם רוצים, אני יכול שעה אחת, שלוש רבעי שעה, זה לא בלתי אפשרי ביום רביעי. טוב, נשאל בקבוצה.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, תודה רבה מאוד.
להתראות,
לילה טוב.
לילה טוב. יפעת ונופר. לא יודע איפה, איך קוראים לה, רגע, אני צריך לסגור.